ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל איילון
עכשיו 4:04, 59 חטופים עדיין בעזה, כבר 528 ימים, אנשים נמקים במנהרות והממשלה עוסקת בהישרדות. אנשים גוססים במנהרות והקואליציה מעבירה כספים, מיליארדים לתחזוק המשתמטים, מיליונים מקרן העושר, למוסדות תורניים ולהתיישבות, על פי דרישת שר האוצר, כספים שהובטחו לנו בזמנו על ידי ראש הממשלה, אבל מה זה חשוב לעומת תחזוק הקואליציה והאחיזה החזקה בכיסא. אחד אחד ועוד מעט גם אחת נשלחים הביתה. בישראל דואגים לפצועי המלחמה, בצדק דואגים, בשירותי בריאות, טיפולים נפשיים, קצבאות, סיוע בשכר דירה ועוד, מגיע להם. הם לא יצטרכו לצאת בקמפיין גיוס המונים, המדינה שם בשבילם. אבל רוב השורדים שעברו תופת מאות ימים בשבי הנורא לאחר שנחטפו והופקרו על ידי המדינה, יקבלו קצבה צנועה, סיוע בטיפול נפשי למספר פגישות וכל השאר עליהם, שיסתדרו לבד. כי מה שמה המדינה שאזרחיה נחטפו מהמיטות, שבסך הכל יצאו לרקוד וקצתם חטופים עד היום, מה למדינה ולזה? אז ישראל היפה מתגייסת כל כולה למענם, למען משפחות המתים שנקברו, למען שורדי השבי שרוצים את החיים שלהם בחזרה, אלישע רבי, ארבל יהוד, משפחת יעלומי, אור לוי, אוהד בן עמי, קית סיגל, ירדן ביבס ועוד משפחות יקרות ואהובות שממשלת ישראל לא סופרת אותן, כי הם לא בקואליציה שלה. אגב, לא רק בישראל פותחים את הלב והכיס, גם בארצות הברית יש לא מעט שפתחו לינקים לגיוסי כספים. הגיע הזמן שממשלת ישראל תעשה כבר משהו ותפסיק את הבושה הזאת. עוד מעט נהיה עם הפרופסור יעקב פרנקל, נגיד בנק ישראל וחתן פרס ישראל לשעבר. נדבר איתו על משבר כלכלי, על תקציב במלחמה ומה השפעתו של משבר חוקתי על המשק. גם פורום העסקים יוצא היום נגד פיטורי ראש השבק. עם עורך הדין עמית בכר נדבר על הפרוצדורה בפיטורי עובד מדינה, עובד ציבור, גבולות הגזרה, מה מותר ומה אסור. ורשות המיסים דוחה את מועד גביית המע"מ מטיפים למלצרים ל-1 ביולי. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. תקציב המדינה, המשבר של העברת הכספים נמנע בעקבות הסכמות בין הקואליציה לבין עוצמה יהודית על חוק ההסדרים לקראת ההצבעה ביום רביעי. עוצמה יהודית תימנע בהצבעה והשיחות על חזרתה לממשלה יימשכו. בוועדת הכספים נמשך הדיון על אישור התקציב ומהלכו הודכנו חברי הוועדה כי משרד ההתיישבות של אורית סטרוק יקבל תוספת של 51 מיליון שקלים לתקציבו. חברת הכנסת דבי ביטון מיש עתיד פנתה ליושב ראש הוועדה משה גפני.
הייתי מאוד מאוד שמחה שתצהיר כאן שחצי מהכספים שאושרו לשרה סטרוק, שעד עכשיו אני לא מצליחה להבין שום סעיף, באמת אני חייבת לומר, אני מנסה ללמוד את הסעיפים, לא מצליחה, מדוע חצי מהסכום הזה לא יעבור למימון של משפחות החטופים והחטופים שצריכים להתחיל את חייהם אחרי שאיבדו ילדים, איבדו אישה, איבדו בית, איבדו את חייהם.
שר העבודה יואב צור חתם על צו הרחבה בענף הבנייה שיחול על 250 אלף עובדים בענף ויגדיל את שכרם ויצמצם את מספר הדרגות שלהם, מהלך שיאפשר קיצור זמן בין העלאות שכר. עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת ומתחילים. יעל אלון, עורכת איפה הכסף, מצטרפת אליי, שלום יעל.
שלום ענת.
פיטורי ראש השבק מעלים שאלה משמעותית, האם מדובר רק בזעזוע פוליטי, או שאי הוודאות סביב פיטורים תוביל לתגובה חריפה מצד כל מיני צדדים במשק.
נכון.
גם השקעות, גם משקיעים, ובכלל, איך המשק שלנו ייראה.
נכון, וגם חברות הדירוג, ובהחלט במגזר העסקי במשק כבר מפגינים דאגה ועצבנות מהמהלך הזה, ופורום העסקים אכן פרסם גם היום הודעה פורמלית, שבה הוא קרא לעצור את מהלכי ההרס ולמנוע את פיטורי ראש השב"כ שהוא סוג של שומר סף במדינה. הפורום הזה, צריך לזכור, מורכב מ-200 החברות הגדולות במשק, והוא בעצם מוחה על הפיתורים של רונן בר. אני מזכירה לך, ענת, שכל התהליך הזה קורה בזמן מאוד עדין לקואליציה, כאשר אנחנו נמצאים בעיצומו של ההליך המאוד נדרש של אישור תקציב המדינה לשנת 25. מתחילת השנה אנחנו פועלים, בגלל שהתקציב עדיין לא אושר, על בסיס תקציב המשכי, כלומר 1/12, מה שמביא לפער מאוד גדול בין הצרכים השוטפים של המשק לבין התקציב בפועל שניתן למשרדי הממשלה. הפער הזה הולך וגדל ומקשה מאוד על תפקוד הממשלה. כזכור, הממשלה צריכה להעביר את התקציב עד סוף החודש הנוכחי. שמענו שיש איזשהם מסכמות בקואליציה, אבל זה עדיין לא ודאי, ולכן המשמעות הכלכלית של עוד משבר ועוד משבר בהחלט מעיבה גם למצב המשק.
שלום, הפרופסור יעקב פרנקל, חתן פרס ישראל ולשעבר נגיד בנק ישראל. שלום אדוני.
שלום לכם.
שלום, שלום. טוב, קודם כל, איך אתה רואה את המהלך הזה ואיך הוא ישפיע בוודאי באופן ישיר על המדיניות הכלכלית שלנו?
על המהלך הזה, כל כך הרבה זה, אם יש כאן בפתיח הזכרת כל כך הרבה דברים, כולל כמובן ראש השבק,
נכון,
אבל
נכון,
גם
נכון, אתה יודע, אתמול בתוך שעה אחת אני כל 5 דקות ספרתי עוד עניין ועוד דבר ועוד דבר, פשוט נפל עלינו מכל הכיוונים. אבל בוא כן נתחיל מראש השבק.
אז רגע, אבל אני רוצה בכל אופן לומר, עצם העובדה שכל כך הרבה דברים מוזכרים בנשימה אחת, העובדה הזאת מעידה שהכל קשור להכל. אי אפשר לדבר על אחד מבלי לדבר על השני, כי כשכולם באים ביחד, זה אומר שאנחנו במערכת שהיא מאוד לא יציבה, שיש בה המון אי ודאות, וכשיש חוסר ודאות, אנשים חושבים על הטווח הקצר, כי הם רוצים לשרוד את הבעיה הנוכחית. וכשמדובר על צמיחה כלכלית, אנחנו צריכים שתהיה לנו ראייה ארוכת טווח. כשמדובר על השקעות, צריכים ארוכת טווח. והיום אנשים קמים בבוקר ולא יודעים מה יהיו החדשות בערב. אז ההשפעה הכללית של הסערה שאנחנו נמצאים בה, והייתי קורא לזה יותר מסערה, צונמי, תקראי לזה איך שאת רוצה,
כן.
אנחנו, היא כזו שיש לנו חוסר ודאות, ובכל מקום שאתה מסתכל, יש בעיה.
וזה, והשורה התחתונה, מה תעשה הסערה הזאת, מה יעשה הצונמי הזה? בסופו של דבר, המשק לא אוהב חוסר ודאות.
תראי, שום דבר טוב לא יצא מזה. ממש לא יצא מזה שום דבר טוב, אבל בסוף אם את מסתכלת על זה, ואני לא איש פוליטי, אבל אין מנוס מהמסקנה שאת שואלת את עצמך, מה משותף לכל הדברים האלה? מה משותף לעובדה שעוד אין תקציב? שאנחנו נמצאים בעיצומו של חוסר ודאות, שאת תמדי את הרשימה שאת רוצה?
Yeah.
מה שמשותף זה שאנחנו נמצאים במקום שהממשלה דואגת לשרידותה, ולא עונה על השאלות החשובות. אני רציתי לדעת ולשמוע, כשהסתכלתי על התקציב, והקשבתי לדיונים אתמול בטלוויזיה וברדיו, בתוכנית שלכם ושל אחרים, כמה דובר על השקעות בחינוך? כמה דובר על השקעות בשיפור השירות הציבורי? כמה דובר על בריאות הנפש, כשיש לנו כל כך הרבה בעיות של פצועים וחטופים וערעור הביטחון העצמי של, של המשפחות? כמה דובר על תחבורה? אנשים, אני נסעתי אתמול לירושלים ולא הצלחתי לחזור. אני לא מדבר על עצמי, אני אומר שיש כאן מצב כזה שאנחנו מנרמלים דברים שבכל תקופה רגילה היינו מגדירים אותה.
להפך, אפילו גורעים כספים מהבריאות ומהרווחה ומהחינוך.
אז מה שקרה אתמול, או סלסון, כאשר דובר על פתאום נוצר חור בתקציב, מה זאת אומרת נוצר חור בתקציב? זה אומר שכשהגיעו לסוף הדרך של הבדיקות וראו שוועדת הכספים בגלל סיבות אלה או אחרות לא הסכימה לאשר את ההמלצות שמשרד האוצר הגיש לה והיא לא אישרה ולכן נוצר חור. אז מה עושים כשיש חור? במקום להתעשת ולשאול, אוי, יש לי כאן חור גירעון שגדל מעבר למה שחשבתי ולכן אני צריך לשאול איפה אני יכול לקצץ בהוצאות, איפה אני יכול לבדד דברים שהם לא תורמים ליעדים האמיתיים, אז מה עשו? אמור בוא נעשה קיצוץ מכל המשרדים, קיצוץ רוחבי. את יודעת, אתם יודעות מה זה קיצור רוחבי? זה ממש עדות חיה לחוסר יכולת למשול, לחוסר יכולת לבחור, שחוסר יכולת לתעדף. כי מה זה כלכלה? כלכלה זה השאלה, יש לנו מקורות מוגבלים, ואנחנו צריכים למצוא סדרי עדיפויות, איך אנחנו מחליטים ביניהם. אז מה הוחלט? אנחנו לא יכולים להחליט, ולכן כל אחד יקוצץ. אז כמו שאמרת בפתיחה, יש לנו פה קיצוץ בדברים החשובים ביותר, גם משרד החינוך, גם משרד התחבורה, גם הבריאות, גם מה שאת רוצה, כולם מקוצצים. ועדיין אני שואל, אין היום משרדים או פעילויות שניתן היה לחתוך בהן? ודאי שיש. אבל צריכים את האצבעות בהצבעה, וההצבעה נשענת על שיקולים לגמרי אחרים, ואני נורא מצטער, אין לי חדשות טובות בשביל לספר לכם.
אז זהו, אז מה התחזית שלך להמשיך? אם נמשיך בתהליך הזה, בתוך התהליך הזה, גם של קרבות פוליטיים, גם של מאבקים מול שומרי סף, איך זה ישפיע על המשק? כי לכאורה המשק היום נמצא יחסית במצב לא רע, לפחות על הנייר, הגרעון הממשלתי ירד, האבטלה נמצאה יחסית נמוכה, לאן זה יוביל את המשק?
כאשר אנחנו הולכים לרופא, והוא לוקח אותנו לבדיקת רנטגן, הוא אומר לנו, תראו, יש דברים שאתם לא רואים בעין בלתי מזוינת. אני, נכון, בינתיים אנחנו נראים לא רע, והמשק פעיל, ובאמת, ויש אפילו, השקעות, אבל כשמסתכלים מתחת בתוך המנוע, וכששואלים מה אומרת בדיקת הרנטגן, אז אני אומר, אנחנו הולכים בכיוון הלא נכון, אנחנו מבודדים בעולם, דווקא בעולם שבו אנחנו צריכים לסחור איתו, אנחנו נמצאים הייתי אומר, כמעט בפתח של חרם, גם בגלל ההשקעות שלנו, בעתיד של עצמנו, אז אני חושב שזאת בעיה מאוד גדולה, ואחד הבעיות שיש לנו לצערי, או לשמחתי, תחליטי איך לראות את זה, שאנחנו עוד לא מרגישים את זה. אם אנחנו הולכים לכיוון שיוגדר נסיגה מדמוקרטיה ליברלית, והרבה אנשים רואים את המדרון הזה, אז זה אומר שמיד חלק גדול מהמשקיעים לא ירצה לפה, הדירוג שלנו עלול להיפגע, והדירוג זה לא שאלה לכלכלנים ולמדענים, הדירוג זה דבר שישפיע על כל אחד מאיתנו, כל אחד שצריך ללוות, מדינת ישראל תלווה בשערי ריבית יותר גבוהים, ולכן גם כל הבנקים והמשכנתאות וכל הדברים האלה, למה להיכנס לזה?
כן, לגמרי, שר האוצר לא מבין את זה, הרי הוא קרא לזה חוסר הבנה פוליטי.
כן, הוא דווקא נשמע מאוד בטוח שהתקציב יעבור, והעתיד הכלכלי שלנו יהיה בטוח, אתה נשמע הרבה יותר מודאג.
נכון מאוד, אבל גם אם התקציב יעבור, השאלה היא לא מה שעובר על הנייר, אלא מה מתבצע. כמו שהיום אנחנו עובדים כבר על תקציב שבעצם תקציב המשכי, כי לא אישרו תקציב בזמן, אז אנחנו לוקחים אחד תקציב הקודם, וכל פעם יש לנו עוד הסכמים קואליציוניים שגורעים יותר מההוגה הזאת, ולאן זה הולך, יעזור לי יעל ויעזור לי למצוא את זה, אני לא יודע לאן זה הולך. אני רק יודע דבר אחד, זה לא הולך לדברים שיעודדו השקעות, שיפור הפריון, צמיחת התוצר שיאפשר לאטלט לתת יותר. אנחנו מעבירים מכיס לכיס, ואחד הכיסים שמתרוקן זה הכיס של העתיד. למה אני צריך לעשות את זה?
פרופסור פרנקל, אני רוצה לשאול אותך לסיום ברשותך, אתה מכיר את בנימין נתניהו, הוא הרבה שנים פה איתנו, ואני רוצה לשאול אותך מה קרה למר כלכלה?
אני לא אכנס לא לפסיכולוגיה ולא לכלום, אבל העובדה מדברת בפני עצמה. אני ופעם כבר עשינו כל מיני ספקולציות על הדברים האלה. אני באמת לא יודע, אבל אני כן יודע דבר אחד, שהדברים החשובים, שמר נתניהו בעצם הוביל אותם, כשהיה שר אוצר, היום מושמים בקרן זווית, והדבר החשוב יותר היום זה הדברים שאנחנו רואים אותם לנגד העיניים. כשכל, לא יכול להיות, שכל אחד שמופקד על ביטחון ישראל, בצורה זו או אחרת, אנשים שהיום נמצאים בתפקיד ואנשים שהיו בתפקיד, רואים בדאגה את התמונה. ואנחנו בעיצומה של מלחמה. הרי אנחנו נתפסנו עם המכנסיים למטה באוקטובר. הרי אנחנו שנה קודם הרערנו את כל הסולידריות החברתית בישראל על ידי רפורמה, שלא קורא, לא רפורמה, אלא הפיכה משטרית, שלא הייתה לזה סיבה. אפילו אם אנשים בטוחים 90% שזה היה נכון, מספיק 10% של הספק שלא להיכנס לדרך חטטים ולסכן את כל ההיסטוריה שלנו. אז אני חושב שבכלכלה ובמדיניות, האומנות זה ניהול סיכונים. וכשאתה הולך ובלס וגאס, אפשר להמר על כל הקופה.
כן, הדברים ברורים.
ומה?
פרופסור יעקב פרנקל, חתן פרס ישראל, שעבר נגיד בנק ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. שלום, שלום, תודה יעל. אפרת קורמן, תעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. צביקה זרחי, הפרשן בכיר כלכליסט, שלום צביקה.
שלום ענת.
אוקיי, אז ככה אנחנו מנהלים שיחות מיום ליום, היום ההתפתחות האחרונה היא שבן גביר מוכן להימנע, כלומר לא להצביע נגד התקציב, תמורת זה שראש השבק פותר, כלומר הוא קיבל ראש תמורת הקואליציה.
נכון, ובעצם מדובר בהצבעה על חוק ההסדרים במשק המדינה שתועלה לקריאה שנייה ושלישית ביום רביעי הקרוב, והקואליציה מחפשת אצבעות בכנסת כדי להשיג לו רוב, כי את זוכרת שהיום הקואליציה מונה 62 חברי כנסת, כאשר שני חברי כנסת מיהדות התורה מאיימים להצביע נגד בגלל אי חקיקתו של חוק ההשתמטות, ולכן בעצם מה שקרה הוא שהקואליציה והליכוד הגיעו להסכמה עם בן גביר ועוצמה יהודית, ששת חברי הכנסת יימנעו בהצבעה על חוק ההסדרים. מדוע זה חשוב? זה חשוב לקואליציה וגם חשוב לבן גביר, כיוון שמה שקורה היום הוא שבעצם בגלל החוק הנורווגי והתפטרותו של עמיחי אליהו מהממשלה, הוא חזר לכהן כחבר כנסת, ובמקומו יצא החוצה לפני כמה חודשים צבי סוכות מהציונות הדתית. נכון. הציונות הדתית ועוצמה יהודית התמודדו ברשימה אחת לכנסת. כלומר, היום יש 7 חברי כנסת לעוצמה יהודית, לעומת 6 חברי כנסת לציונות הדתית. ולכן בעצם, אם בן גביר לא היה מתחייב להימנע, אז בצלאל סמוטריץ, שר האוצר, היה מתפטר מהממשלה, חוזר להיות חבר כנסת, ויצחק קרויזר מעוצמה יהודית היה יוצא החוצה.
וכך זה נשאר וזה נשאר והכל בסדר, לכאורה.
בדיוק ככה, והאיום כביכול יידחה לשבוע הבא.
אז זהו, מה עם התקציב? בדיוק.
אחד, ככתב ותיק למעלה מ-40 שנה שמסקר את הכנסת, אני לא צופה בעיה בתקציב, יהיה רוב לתקציב מהסיבה הפשוטה, שאף אחד מחברי הכנסת בקואליציה לא מעוניין בהקדמת הבחירות, כולל גולדקנופ וחברי הכנסת שלו, וגם יושב ראש עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, עכשיו באמצע המלחמה, כשמפטרים את היועצת המשפטית לממשלה, שהוחלט לפטר את ראש השב"כ רונן בר, אני מניח שגם הוא לא מעוניין להיות זה שיפיל את הממשלה על התקציב, בתקופה קשה זו, ולכן בעצם התקציב יאושר.
כן, זהו. אותה עוד לא מפטרים, אבל אתה יודע, יכול להיות שנשמע אולי במהדורה הערב, באחת המהדורות, שתוך 11 דקות הגברת נקראה, פוטרה ויצאה, אבל זה לא עובד ככה.
נכון.
אנחנו עדיין פשוט תחת הרושם של אתמול בערב. צביקה זרחי, תודה. תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת, ותכף עמית בכר, עורך הדין עמית בכר איתנו.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
עורך הדין עמית בכר, יושב ראש לשכת עורכי הדין, עמית שלום.
אחר התורים טובים.
שלום, שלום. טוב, בוא, כמו שאומרים אצלנו, זה לא מצחיק, אבל אני, כן, קח אותי לפרוצדורה של פיתורי עובד מדינה, עובד ציבור, ראש השבק במקרה הזה, יש כל מיני, אנחנו שומעים, זה לא חוקי, זה כן חוקי, כמובן שזה יגיע לבגץ, מה בגץ יעשה, הרבה מאוד שאלות, והתוצאה היא אחת, האיש ילך הביתה, בסוף.
או כן או לא.
אוקיי, אז בשביל זה אתה פה.
וזה לא רק עניין של פרוצדורה, זה גם פרוצדורה. הראש השבק ממונה על פי חוק, יש חוק השבק, הוא ממונה, הממשלה ממנה אותו לתקופה כתובה של 5 שנים, היא גם רשאית לפטר אותו, אבל הפיתורים, כמו כל פיתורים של בכיר, כפופים לא רק למשפט המנהלי ולמשפט בכלל, אלא לסבירות, להיגיון, וצריך להסתכל על התמונה הכוללת. פיתורים של ראש השבק בנסיבות הללו, שממשלה שמקדמת באופן אינטנסיבי ביותר, מהפכה משפטית, הם יקראו לזה רפורמה, שינוי יסודי של היסודות הדמוקרטיים, באופן חד צדדי, כולל שינוי ועדה לבחירת שופטים, כולל נציב תלונות על השופטים, כולל הרבה מאוד תהליכים, ממשלה לא יכולה באופן שרירותי ואקראי לעשות את זה בכלל, ובוודאי ובוודאי כשגם השבק מנהל חקירה הכי רגישה, אני לא יודע מה תוכנה, אבל סביב התנהלות חמורה מאוד שקשורה לעניין הביטחון הרגישים ביותר אל מול קטר.
כן, רונן בר אמר אתמול, עמית בכר, רונן אמר אתמול, זה לא בגלל 7 באוקטובר, זה בגלל דברים אחרים. וככל הנראה...
הממשלה הייתה רוצה לפטר את ראש השבק. הרי היו לה הזדמנויות. העיתוי הזה הוא רק תוספת חומרה. היא רק תוספת חומרה שלהערכתי לא תעבור את מבחן בגט, שום בגט שבעולם, אגב זה לא משנה אם השופטים הם שמרנים או לא שמרנים, זה פשוט התנהלות מופקרת לחלוטין, ולטעמי גם בלתי חוקית, לא לטעמי, אני אומר רוב מכריע של אנשי המשפט חושבים ככה, את בדיוק הוצאת אותי, אני טועה מראש, מכינוס חירום של מובילי משרדי עורכי הדין, ביחד עם מובילי עולם המשפט האקדמי, דקנים בפקולטות למשפטים ושופטים בדימוס, ואין אפילו מחשבה שהדבר הזה הוא חוקי וראוי. וצריך לשים לב, זה אפילו לא רק פיתורי ראש השב"כ, זה ביחד עם פיתורי יועץ משפטית לממשלה. שוב, ממשלה שבראשה עומד אדם שהוא נאשם. עכשיו, הוא זכאי עד שהוא לא יוכח אחרת, אבל ממשלה שנתנו לה את המנדט לראש הממשלה לכהן תחת ההבנה שהוא לא יכול לעשות דרמות, אין אחד כאן ששומע אותנו, ויש רבים בהגדרה, יש כמה מאות אלפי מאזינים, חלקם הסתמכו עם החוק, חלקם חשודים, חלקם עמדו פעם למשפט, אף אחד מהם לא יכול לפטר את החוקר שלו ולא את התובע שלו.
אוקיי,
עכשיו... גם בממשלת ישראל נתניהו, עכשיו...
לא, אני פשוט, אנחנו מתקדמים לקראת סיום, יש סיכוי בכל זאת שבגץ ידחה את העתירה. צריך לקחת גם את זה בחשבון. ואז אנחנו הולכים למשבר חוקתי אמיתי, כי אנחנו כל הזמן ליד, בקצה.
אם המשבר חוקתי יהיה, אנחנו כבר במשבר חוקתי, כל המחשבה הזאת, נחצו כל הקווים האדומים. הציבור צריך להבין שזה פמוני העזרה הם פמוני אמת. ואם אנחנו נאפשר פיתורי ראש הבק, פיתורי יועצת משפטית לממשלה, גם החששות שהיו עמומים, אבל היום הם כבר לא עמומים, שיסוכלו בחירות דמוקרטיות, לא יהיו בחירות דמוקרטיות, זה כבר לא במועדן ב-26, לא אם הם יוקדמו, שבדיווח הקודם, אם יש רוב לתקציב או לא. השאלה אם בעוד שנה וחצי יהיו בחירות חופשיות, ואם ישתלטו כאן על המוסדות הרגישים ביותר, כשמה שאנחנו שומעים מבחירי הממשלה חוזרים, וכולל ראש הממשלה, הקריטריון זה אמון, נאמנות למנהיג, זה פשוט ההפיכה המשטרית, זה ההתגלמות, כל המאוויים של ההפיכה, כי מה היא הייתה בבחירה?
רגע, אבל מה זאת אומרת לא יהיו בחירות? לא יהיו בחירות במועדה. נגיד שהממשלה הזאת תצלח את התקציב, יהיה תקציב, לא יהיה משבר, הממשלה לא תפוטר, הכנסת לא תתפזר. מה זאת אומרת לא יהיו בחירות במועדה? או איך זה יתנהל?
החשש שאם יהיה השתלטות על כל גורמי הבלמים, בית משפט, בשבוע הבא הם רוצים לשנות את חוק הרכב הוועדה לבחירת שופטים, השתלטות פוליטית, על בית משפט, על היועץ המשפטי לממשלה, ועל ראש שבק שיכול, ראש שבק במדינת ישראל, יכול להכניס כאן אנשים למחשכים לכלא, לא לכלא אפילו, למעצרים, בלי שאף אחד ידע מזה. אז זה דיקטטורה והחמורה ביותר, והחשש של רבים מאוד, שאני עד היום לא נתתי לו משקל, החשש שלא יהיו בחירות תקינות, הוא חשש ממשי. אני לא אומר שלא יהיו, אבל החשש הוא רציני, וכל הרעיון של ההפיכה המשטרית הייתה להחליש, כמו שמחסלים את החיסון של הגוף, ואז כל וירוס יכול לתקוף אותו. ככה המהפכה המשטרית נועדה להחליש את גורמי הבקרה, כדי שיוכלו לשים שם בתפקידים האלה, אנשי מפתח, אתם יודעים, כולם מסתכלים היום על ארצות הברית, כן? שם כשמתחלף מי לחיוב ומי לשלילה, שם שמתחלף משטר, אז אתם רואים, הנשיא יכול להציב...
כן, מצבנו לא דומה, יש שם חוקה, יש שם חוקה.
אתם מדמיינים לעצמכם שיכול להיות ראש השב"כ, כמו ששם סנאטורים מתמנים לראש ה-CIA וה-FBI, מחר ימנו את צבי סוכות את איתמר בן גביר לראש השב"כ. מי ימנע את זה?
טוב, גם שם היו כל מיני מינויים מפוקפקים. לא ניכנס לזה, לא ניכנס לזה. עורך הדין עמית בכר, אנחנו חייבים לסיים. נדבר פעם אחרת על המינויים שנעשו שם, וגם הזויים בחלקם. יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך. חזרנו עכשיו, נדבר על משהו טוב לשם שינוי, וזו בשורה למלצרים, למסעדנים. אני מדברת על אכיפת המע"מ, על טיפים. האכיפה הזו נדחתה ליולי, בעקבות לחץ שהפעיל נשיא לשכת יועצי המס, ירון גינדי. אז זה נדחה כאמור ליולי, ואנחנו אומרים שלום לעורך הדין רני שוורץ, מומחה למיסוי, שותף מנהל במשרד ירון אלדר פלר שוורץ ושות, ומי שגם ייצג את איגוד המסעדות. שלום רני.
שלום רב.
שלום שלום. מה הבשורה? בוא תסביר לנו בעצם.
אנחנו נמצאים במציאות של משק שמתחיל להתניע מחדש, מסעדנים מתקשים, שנקרא לסגור את החודש, מלצרים מחפשים עבודה. הבשורה היא בשורה חשובה שכרגע אין מעם על הטיפ. רשות המיסים בעצם מודיעה שהיא ממשיכה את המדיניות ששררה עד עכשיו, פחות או יותר נאמר ככה, כי עקביות לא הייתה. לפיה אנחנו לא מחייבים את הטיפ במעם. הדבר הזה מאפשר בעצם למלצר להרוויח את הכסף שהוא מקבל מהטיפ ולקבל אותו כהכנסה שלו, מבלי שהולך כסף למעם מתוך הטיפ הזה. זו בשורה חשובה.
זו בשורה חשובה, אבל בסוף זה הרי יקרה. או שעוד פעם ידחו וידחו וידחו כל פעם מחדש.
אם שואלים אותנו, את אנשי המיסוי, האם זה יקרה, אז התשובה היא חד משמעית, זה לא יקרה, זה לא צריך לקרות, ואם מישהו רוצה לחייב את הטיפ במעם, הוא צריך לעשות שינוי חקיקה מאוד מאוד ספציפי, כי לתפיסתנו, הטיפ הזה לא חייב במעם, מכיוון שלא מדובר בשירות שהמסעדה מספקת, אלא מדובר בעצם באיזושהי פעולה שטיפ מושאר באופן וולנטרי על ידי הסועד, למלצר ישירות, הוא טיפ שייך למלצר, לא למסעדה, ולכן אי אפשר לראות בזה איזושהי...
תגיד, עורך הדין רני שוורץ, מה הסיכוי, ואנחנו מכירים ככה מה הולך, שבסופו של דבר האחוז הזה יושט עלינו, על הצרכנים, על האנשים שבאים למסעדות, וממילא זה התייקר מאוד.
שאלת את השאלה הכי נכונה, והתשובה עליה היא ברורה מאליו. זה ברור שזה בסוף יתגלגל על הצרכן. זה תמיד מתגלגל בסופו של דבר על הצרכן. וזו תוצאה מאוד קשה, כי היא תפגע במסעדות בסופו של דבר, היא תפגע בצרכן, היא תפגע במלצרים. לאלה לא יהיה עבודה, לאלה לא יהיה פרנסה, ואלה עוד פעם הכיס שלהם ידלדל עוד יותר. זאת אומרת, אין לזה שום תועלת ותוחלת בהטלת הטיפ הזה. עכשיו, החשש בהטלת המעם על הטיפ, כן. החשש הגדול הוא שמדיניות המדיניות של רשות המיסים בסופו של דבר תתהפך, היא תהפוך לכזאת שאוכפת את המעם, ואז גם עלול חס וחלילה להיות מצב שבמציאות של אי-וודאות גם ירצו לגבות מעם על הטיפ לתקופות קודמות, שזה ממש יהיה עוול משווע לעסקים.
תראה, יש כל מיני מסעדות, יש כל מיני טיפים, ושכר בהתאם. מלצרים, יש מלצרים שמרוויחים כלום ושום דבר, ויש כאלה שמרוויחים לא מעט כסף.
זה נכון, פה זה כמו כמעט כמו כל המשק הישראלי, במרכז המשכורות יותר גבוהות, כך גם הטיפים יותר גבוהים, בפריפריה הטיפים יותר נמוכים, גם האוכלוסייה שמתפקדת במקצוע הזה של מלצר היא שונה מאוד בין המרכז לבין הפריפריה, בפריפריה כן. נמצא מלצרים שחיים מזה כלאורך שנים, במרכז אנחנו נמצא יותר כמשרה סטודנטיאלית, ולכן ההכנסות כאן ועכשיו מאוד חשובות להם.
מה שנקרא, תעזבו אותם בשקט, עורך הדין נכון. רני שוורץ, לדעתי עוד ניפגש כאן. בסיבוב הבא. תודה רבה. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים. שלום אורי.
שלום ענת.
מה קורה אצלנו לאור כל ההתגוששויות הפוליטיות לא יודעת כבר מה, איך לקרוא לזה?
אז אנחנו לא רואים את תגובה בשווקים להתגוששויות בפיתורים אתמול. אני חושב שבעיקר כי בניגוד למה שקרה בעבר, למשל עם גלנט, אז אין תגובה משמעותית לפחות גם בקרב הציבור, ולכן בסוף בעיני המשקיעים מבחינה כלכלית שואלה השאלה, האם יש פה שינוי מבחינת אי-הוודאות לכלכלה הישראלית?
מה שהיה לא היה ליל בר, בניגוד לליל גלנט.
בדיוק.
יפה. אז אוקיי, אז מה הצבעים שלנו היום בבורסה?
אז מדד המעוף יורד ב-0.1%, תל אביב 125 יורד ב-0.5%, שזה בעיקר בגלל שתל אביב 90 יורד ב-1.5%, אנחנו רואים ירידות יותר חדות כן במניות הקטנות, שם זה משפיע, וכשמסתכלים על שאר העולם, אנחנו רואים דווקא יום חיובי שמתחיל בארצות הברית, עם עליות ב-S&P 500 של 0.3%, אז סך כל הבורסה בישראל, ירידות קלות, לא משהו שהוא משמעותי, הדולר מתחזק קצת, סך כל יום רגוע יחסית.
כן, תן לי רק לסיום במשפט, חברות הביטוח, יש להם דוחות מצוינים?
כן, אחרי שנה, תראי, חברות הביטוח מאוד מושפעות ממה שקורה בשווקים הפיננסיים בסופו של דבר, ואחרי שנה כמו 2024, שנה מצוינת בשווקים עם גיוסים גם גדולים, במסלולים של S&P 500, ובכלל שנה טובה לשווקים הפיננסיים, אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בדוחות של חברות הביטוח.
אוקיי, אורי גרינפלד, תודה רבה.
תודה.
אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף, שעורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אחיה כהן, עדן בן ארי ועומר אוקון. אריה שלום.
שלום ענת.
יריב אופנהיימר, שלום.
שלום יריב.
בהצלחה בכבישים בחוץ. לא כיף.
תודה.
לא כיף. נסיעה טובה הביתה. תודה רבה.
להתראות.